שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשת הראל.
שלום.
היום אנחנו רוצים ללכת עם הרב לייטמן לטיול אל תוך ההגדה של פסח. ההגדה של פסח פוקט אותנו פעם בשנה, אנחנו קוראים אותה בכל בית בישראל כמעט, רובנו לא כל כך מבינים על מה מדובר, והיינו מאוד מאוד שמחים להבין משהו מתוך הסיפור הזה של ההגדה, שמתי שנקרא, יעלו לנו בראש איזה מחשבות, איזה הרגשות, משהו שאולי יוכל לקחת את החיים שלנו למקום טוב יותר, שנעשה סדר בחיים שלנו כאן ועכשיו. יעל, בואי תפתחי בבקשה את השיחה שלנו.
קודם כל, כן. שהוא אומר להבין משהו, כן? אני רוצה לדייק.
אוקיי.
להבין משהו, הכוונה היא שמשהו ממש פרוסה מאוד מאוד דקה, בצורה מאוד מאוד פשוטה, כמה שאני מסוגל להגיד, ללא הכנות וללא כלום, שאני צריך להתאים את עצמי עכשיו לשומע, לצופה, וזה צריכים להבין שמשהו זה לא שהולך לפי צמצום רגע, שבקצת אני מספר, אלא אני מספר לא לעומק אמיתי של הדברים. שם בפנים יש כוחות שפועלים בטבע ו- 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 ומעבירים את עם ישראל דרך מצרים, הרוחני, דרך כל מיני הקרות הטבע. אנחנו מדברים על איזה במנם, ככה חותקים פרוסה כזאת מלמעלה, הכי הכי דקה, כן? שיהיה ברור שזה נקרא במקצת.
אוקיי. כשבאמת, אני אספר מה קורה אצלי במשפחה. אנחנו נפגשים כל שנה, בערך 30 איש, משהו כזה. ויושבים סביב הסדר, יש לנו הרבה ילדים קטנים במשפחה גם, ומתחילים לקרוא את ההגדה, ואף אחד לא מבין אבל כלום, וכל שנה יש לנו בסוף הסדר דיון, מה אנחנו עושים כדי ששנה הבאה נבין משהו, וקונים כל מיני אגדות וכל מיני, ולא יוצא מזה כלום, כל שנה אנחנו מגיעים עוד פעם לסדר.
יש לך כאן אגדות, לקחתי במקרה איזה, אז מה, יש כאן הסבר?
אז קנינו אגדות עם הסברים, אנחנו באמת לא הבנו מזה עוד שום דבר, ואנחנו מצפים, באמת היינו מאוד שמחים בסוף השיחה הזאת, להבין, כמו שאמרת, קצת מה קורה מעבר לסיפור המאוד מאוד פשוט הזה, ואיך זה רלוונטי לנו היום.
אנשים שמגיעים ללמוד חוכמת הקבלה, אורן יכול להעיד על זה גם כן. ואני מתוך 30 שנה לפחות שאני מלמד, אני אגיד לך שלפחות חמש, שבע שנים הראשונות, שאדם לומד כבר חוכמת הקבלה, הוא עדיין לא מבין על מה מדובר בהגדה. אולי אחרי 10 שנים, אפשר להתחיל לדבר אותו על זה, והוא מתחיל קצת לשמוע, נעשה לי איזה חור באוזן, שלשם נכנס משהו. לפני זה האוזן סתומה. זהו. זה ממש, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. אי אפשר. אדם צריך לחדד כמה חושים כלפי הטבע שלו, שהוא ירגיש שאני נמצא עכשיו בגלות. ואם אני אהיה במצב הפנימי אחר, אני אהיה בגאולה. וזה מצב שלוחץ עליי במיוחד. זה הפרו שעכשיו אני מקבל לחץ מהתכונה הזאת שלי הפנימית. וזה שעכשיו מושך אותי קדימה, זה נקרא משה. עד שהוא מתחיל לזהות קצת בתוכו את כל הגיבורים האלו של ההגדה, שזה לא איזה תיאטרון בחוץ, אלא זה קורה בו בפנים, זה לוקח הרבה זמן. אנחנו נשתדל לעשות את זה בצורה מאוד קלה כזאת. נו, איכשהו.
בדיוק.
אני אשתדל.
אז באמת השם הגדה לקוח מהמשפט והגדת לבנך ביום ההוא.
כן.
כשבאמצעות ההגדה אנחנו מספרים לילדים שלנו את סיפור יציאת מצרים. והגדת לבנך, מה כדאי לספר לילדים שיושבים איתנו בסדר? מה באמת חשוב שהם ידעו?
זה כבר שאלה אליי.
זה השאלה הראשונה שלנו. ההגדה היא על שם והגדת לבנך.
אני לא חושב שיש בזה הבדל בין הילדים והגדולים. קודם כל.
אוקיי.
כי כתוב הגעתי לבנך.
נכון.
ולא לאחרים. זאת אומרת, כל מי שלא יודע, וכדאי לו לשמוע, הוא כבן. בעיניי כולם.
אז מה חשוב שכולנו נדע? גם הגדולים וגם הקטנים.
מה זה נקרא גלות? מה הבדל בינו לגאולה? ולענייננו, האם אנחנו נמצאים בגלות? והאם אנחנו זקוקים לגאולה? זה הכל. אין לנו חוץ מזה שום דבר. זה כל הפסח.
אז בוא נתחיל, מהי גלות?
כן. גלות? זה נקרא שאני נמצא לעומת הגאולה במצב הפוך ממנו.
אז בוא נעבור לגאולה.
אז מה זה גאולה?
אז מה זה גאולה?
הגאולה זה הפוכה מהגלות.
אז יש שני מצבים מאוד מאוד מנוגדים, כן. שנמצאים בתוך הבן אדם.
כן, שבינתיים אנחנו לא יכולים להגדיר לו זה ולא זה.
אוקיי, אז האם אנחנו בגלות היום?
שאנחנו מדברים על המצרים.
כן.
אוכל בשפע.
נכון.
חיים כמו מלאכים. פרעה מתייחס יפה וטוב. הכל ממש גן עדן. מה פתאום שמתחילים להרגיש גלות?
זה אחת השאלה.
שבע שנות צובע. למה הם מתחלפים לשבע שנות רעב? כי הם מתחילים להרגיש שהם מנותקים ממהות החיים. בשביל מה אני חי? את יכולה לשאול היום הרבה אנשים בעולם, שגם הם יגידו לכם, לך, אני לא יודע בשביל מה אני חי, ובאמת זה ממרמר לי מאוד את החיים. ועד כדי כך שאני לא רוצה לחיות, שאני הולך לטרור, שאני הולך לאיזה מקום, לפחות שיהיה לי אור בחיים, משהו שאני יודע שבשביל זה אני חי, שיש לי איזה אידיאל, שיש לי איזה משהו, שאני מתקיף מישהו שמפריע לי, אז אני מרגיש את הרגשת הקרב, קרב זה טוב, זה אני ומשהו נגדי וכן הלאה, משהו, אחרת אני כמו איזה... לא יודע, זה פשוט פגר, גוף מת. וזה מה שהם התחילו להרגיש. הם התחילו להרגיש שמתעוררת בהם שאלה, בשביל מה אנחנו חיים? מה טעם בחיים? מה מטרת החיים? טוב, לימותי מחיי, אני לא צריך את הבשר ושום ומה שכתוב שם, שהיה להם מלא 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 מאוכל, אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, הכל היה במצרים. זה היה גן עדן, מכל העולם. ויהודים היו שם הכי מקובלים, הכי עשירים, הכי ממש מכובדים. מה חסר? אין לי טעם בחיים.
משהו פנימי שמתעורר?
כן, ומקלקל לי את הכל הרגשת החיים. ואז אני מרגיש שאני בחיים האלה נמצא כמו בכלוף זהב. כן? שאני לא יכול לצאת ממנה. זה נקרא שיעבוד. עד כדי כך שאני רואה שדווקא החיים האלה, הטובים במיוחד, הם שחונקים אותי וממיתים אותי.
אנחנו היום בגלות
כי
גם?
כי אם היו חיים לא כל כך יפים וטובים, הייתה לי הצדקה לברוח מזה. אבל כך אני לא יכול לברוח. זאת אומרת, האגו שלי, הוא נהנה להיות במצרים. אבל יחד עם זה מתעוררת השאלה, בשביל מה אתה חי, מי אתה בכלל? אתה, לא, אתה בהמה, אתה לא אדם. וזה מה שקורה בימינו.
מה זה בהמה ולא אדם?
שאני יכול לספק הכל למה, למה שקורה לי בעולם, כמו באירופה, כמו באמריקה, כמו בכל מקום, מקומות האלו, אבל מה יש לי מזה? אני בזה מרגיש בכל זאת ממורמר. אז זה על פני זה מתגלה שאלה בשביל מה אני חי, מה טעם בחיים, על פני כל החיים הטובים. וזה מה שבימינו אנחנו מגלים. במיוחד עם הילדים שלנו, עם נכדים שלנו, זה ממש מתגלה בפועל. ולכן אנחנו מתחילים לגלות את הגלות. גלות. למה גלות? כי העיקר בשביל מה לחיות. אני ממלא את עצמי, את הבטן שלי, את כל החושים שלי, את השכל שלי, את הכל. יש לי הכל. אוכל, מין, משפחה, הכל חופשי, כך מה שאתה רוצה. ומתעורר אצלי משהו בפנים, שאלה מתעוררת בשביל מה אתה חי, שהיא ממרמרת לי את החיים. זורקת אותי מגובה לעומק. ואז אני נשאר כמו איזשהו, לא יודע, מגיל כזה בעיניי, אני בעצמי.
איזשהו רקנות פנימית כזאת.
כן, וזאת, וזאת נקרא גלות מצרים.
אז כבר לקחת, הגלות זה עבדות, נכון? זה אותו...
זה עבדות אצל האגו שלי, שהוא מחזיק אותי בזה, ואני לא רואה לאן פנינו.
אז לפני שאני ניגשת לעבדות, שזה עבדים היינו, אני רוצה להתחיל ככה ממה נשתנה, ששם מתחיל הסיפור של ההגדה.
שאנחנו מגיעים ללילה מיוחד.
כן.
שאנחנו יושבים יחד, וכשאנחנו מתקשרים יחד בינינו, ומתחילים לדון, מה עם החיים שלנו, מה יש לנו מזה? אז מתוך זה... אנחנו מתחילים לברר שבאמת חיים שלנו לא שווים כלום, שאנחנו כולנו בגלות, ואיך אנחנו יוצאים לגאולה. בוא נתאר לעצמנו, מה זה נקרא גאולה? גאולה זה נקרא שאני מבין בשביל מה אני חי, שאני הגעתי למעלה מהחיים האלו של העבדות בתוך האגו שלי, שאני כל הזמן חייב למלות אותו, שאני כבר מתנתק ומתנזר ומתעלה קצת ממנו, ואז אני רואה שישנם אולי חיים אחרים, שאני אהיה חופשי מהטבע שלי, שהוא לא יקבור אותי בזה שאני אתעסק ב-70-80 שנותיי, למלות את עצמי ככה, כמו גבילת הפיש ככה, בכל מיני הדברים.
מה קובר אותי באגו? מה הדבר שקובר אותי?
שהוא דורש ממני שאני אמלא אותו.
שכל מה שאני אעשה לא יספק אותי בסופו של דבר?
כן, אני לא רוצה להתעסק בזה. אני רוצה להתעסק במשהו שלמעלה מזה. האם יש לי בשביל מה לחיות באמת? כי אני חי חיי בהמה, שכל הזמן רק ממלא את עצמי, ומתעוררת בשאלת האדם. בשביל מה? למה? מה מהות החיים? אני גם כן יכול לשאול, הכוח עליון נגיד, או שלא כוח עליון, הטבע, שעושה כל פעם דברים כל כך חכמים וטובים, בחוכמה כזאת גדולה, בתרכובת כל כך גדולה, בין כל הפרטים, חלקים, חומרים וכן הלאה, כן? איך ברא כל כך הרבה דברים חכמים, שאנחנו אפילו בקצה המזלג לא, 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 לא מבינים ולא מרגישים מה שקורה שם. איך ברא דברים כאלו גדולים, וללא תועלת, ללא מהות, ללא מטרה. זה בכלל לא...
כמו מה?
כמו אדם. כל דבר שבי, כל תא, כל איבר, כל משהו שנמצא, הוא נמצא בקשר הדוק עם כל הדברים האלה, מכונה פלא, מכונת פלא ממש. ובשביל מה היא קיימת? ככה. שתזלול, ומצד אחד תוציא מצד שני, את כל מה שיש לה מהזלילה, ואחר כך יקבר וירקף. זה מה? מה תועלת?
אז מה ידע?
אנחנו בצורה לוגית פשוטה, שאנחנו חוקרים את הטבע, אנחנו רואים שכאן יש איזה מין מרכיב הנסתר, הנעלם, שיש בי משהו, שכנראה שבתוך החיים בימיים, עובר דרכי איזה כוח, מה, שמבצע משהו על, בתוך הבהמה שלי, אבל אני לא משתתף בזה. אני לא נקשר לכוח הזה.
מה הוא?
שאני לא יודע, אבל כנראה שחיים שלי גם כן יש להם תועלת. ואז חקרו חכמי הדורות בזה, בשביל מה אדם חי, פילוסופים, זה כל מיני... אלו שסופרים למיניהם, ולא, עד היום הזה אנחנו לא יודעים כלום מזה. אבל משהו חייב להיות, כי מתעוררת שאלה, דווקא בדורנו, שהכל מלא וטוב, ומקלקלת את החיים שלנו, לא סתם, פעם השאלה הזאת, בשביל מה אני חי, היא הייתה שאלה כזאת להצילים. ככה שהם היו חושבים על זה, היו מנגנים, היו כותבים.
כן, סופרים.
היה משהו ככה מוסיף לאיזה טעם.
ובסוף חצי היו מתאבדים.
גם כן היו מתאבדים. אבל היום זה נוגע לכל אחד כמעט. אפילו לאנשים שהם מאוד פשוטים. הגענו למצב שכל אחד מבפנים שואל, גם כן מדכא את השאלה הזאת. כי אין תשובה עליה, אז בשביל מה סתם לסבול? אבל יוצא שאנחנו נמצאים במצב שהשאלת מה הטעם בחיים, היא הורגת אותנו, היא אפילו מכוונת אותנו מבפנים, בתת הכרה, מכוונת אותנו לכל מיני שטויות. תסתכלי, תסתכלי על הדור הצעיר. לאיזה דברים הוא נכנס, מה הוא הולך לעשות, מה הוא הולך לנסות בחיים, מה הוא חושב על עצמו ומה הם עושים. כאלה דברים שאין להם שום תועלת, רק כאילו מתוך עצבנות פנימית, מתוך איזשהו חיפוש פנימי שלא יודעים ומה. הכל מתוך השאלה הזאת.
אז בואו רגע נעזור לשולחן.
האגדה נותנת לנו פתרון לשאלה הזאת?
כן, היא אומרת, הלילה הזה היא מיוחד.
מה?
שבלילה הזה אנחנו מצאנו את הפתרון. ואנחנו יושבים עכשיו כבני חורים. אנחנו לא נמצאים תחת העבדות של הגוף שלנו, שמאבד אותנו ממש, לא. אנחנו נמצאים עכשיו כבני חורים. זאת אומרת שאני מעלה את עצמי מעל הגוף, ויושב כמו בעל הבית על החמור שלי, על החומר שלי. זה הלילה המיוחד.
אני רוצה רגע להבין משהו. אז אנחנו, כשאנחנו מדברים על השולחן של ליל הסדר, שבו קוראים את האגדה, המלצת קודם שבעצם מה נשתנה הלילה הזה, פירושו שאנחנו צריכים להתחיל לדון מהם החיים שלנו. אז לא בדיוק הבנתי, אם אני מצא רגע את הבית שלי,
לא, 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 אני לא ממליץ.
אז
חוץ מזה אנחנו צריכים להבין שהלילה זה כבר אחרי כל הדיונים.
אבל הם לא יהיו בכל הדיונים, הם באים רק לאותו לילה.
אז אני לא ממליץ לקחת עליו, אני שאלה אותי מה מהות האגדה.
נכון.
זהו, זה
תוצא. כשאני יושבת היום בסדר, ואני קוראת מה משתנה, מה נשתנה, איזה מחשבה צריכה לעבור לי בראש? מה היית רוצה שאני ארגיש בצורה פשוטה, בן אדם פשוט, כל ה-30 איש האלה שיושבים יחד איתי בשולחן, איזה מחשבה תעבור להם בראש? איך הם ייחסו את זה לעצמם ולא לסיפור הזה של החיצוני הזה שדיברת עליו לפני כן? אלא באופן פנימי.
כי דיברתי במידי קשה בשבילם.
זה לא היה קשה, אבל עכשיו הגענו למה נשתנה.
כן, זה צריכים הרי בכל זאת, הם רוצים לאכול. הם רוצים לעבור מהר, ואנחנו כבר דיברנו 20 דקות על השאלה אחת ולא על פתרון.
אם אתה תסביר לי על מה התובנה שצריך להביא איתו השיר הזה, מה נשתנה הלילה הזה למשל, אז אני אשמח לשמוע. זאת אומרת, אני אוכל איתך או בלעדיך, האוכל לא בורח, מחכה כל שנה. אבל להבין, כמו שאמרנו בתהילת השיחה שלנו, היום אנחנו קוראים ולא מבינים כלום. אז מה אנחנו צריכים להבין?
אנחנו צריכים להבין שהטבע שלנו אגואיסטית, שהטבע הזה הוא קובר אותנו, ואין לנו מנוס, אם אנחנו רוצים להיות בני חורין, אנחנו צריכים להתעלות ממנו.
ואנחנו צריכים לכוון את עצמנו כרגע, לשנות את עצמנו, זה מה נשתנה הזה?
להנהיג את עצמנו.
למצב אחר?
שלא שאני... לא שאני בכל רגע ורגע אגלה את עצמי שנמצא בכל מיני מצבים טובים או רעים, אלא אני מראש יוכל להכניס את עצמי במצבים שאני מתכנת. שאני מתכנת את החיים שלי. אני בעל הבית עליהם. עד כדי כך שבכל רגע ורגע בחיים שלי אני הולך לפי התוכנית שקבעתי.
שאני קבעתי לעצמי?
כן. ואני יודע מה יקרה לי בעוד רגע. ואיך אני אראה, ואיך העולם אראה, כי אחד אי אפשר בלי שני. ואני, כן, אני אקבע את זה. זה נקרא באמת להיות בני חורין.
אז בעצם אתה אומר לי שכשאני...
שאני במקום האלוקים, בוא נגיד כך, אם קיים כוח עליון, אני לא יודע מי שם נמצא לידך בשולחן,
חילונים לגמרי.
חילונים לגמרי, בסדר, זהו. אז בכל זאת יש עניין של הכוח עליון, כי לא אנחנו מכוונים את עצמנו בחיים בכל רגע ורגע. יש איזה גורל העבר, לא חשוב מה.
טבע, גורל, כן.
כן, אז אני רוצה להיות למעלה מהגורל. אני רוצה לדעת לא רק למעלה מהגורל שאני אקבע את החיים האלו, עכשיו, שבהם אני נמצא. אני רוצה לדעת למה כדאי לי לכוון אותם. לא תוך 60, 70, 80 שנה שאני חי כאן. זה איך שאני אסחוף כך או כך או כך. האם יש למעלה מזה משהו? כי אם לא, אז כל הבימיות הזאת, אז אין לי מה לשאול. מה, אז סתם בוא נוכל ישר וזהו.
אני בעצם שואלת שאלה שמכניסה אותי לאיזושהי רמה יותר גבוהה.
נכון.
של מציאות, שלשם אני רוצה להגיע.
כי אז אני אהיה רק חופשי. כי ההגדה של פסח מדברת איך אנחנו יוצאים משיעבוד לחירות.
איך אני כבן אדם יוצא ממצב של שיעבוד שתיארת לפני כן, למצב של גאולה, למצב כן, של חירות, נכון?
כן, כן.
ולמה זה מתחיל דווקא
וזה, במה? וגאולה יכולה להיות רק למעלה מהחיים האלו.
ולמה אומרים שמי ששואל את הקושיות זה דווקא ילד קטן?
כי אנחנו רוצים ללמוד איך לעשות משהו מהחיים שלנו, לכן אנחנו נקראים ילדים. ואלו שיושבים לידך בשולחן, הם כולם כבר סקינים, או אפילו מתים, כי לא רוצים שום דבר מהחיים.
זה לא כדאי שתספר להם, נכון? כי הם יעזרו.
נכון, אבל אני מבין ש...
אז אני מנסה רגע להרוז את כל התובנה. אמרת...
זה פסיכולוגית, מה אתה? זה ודאי ש...
אמרת, התהלנו את הדיון שלנו משאלה והגעת לבינך, השאלה הייתה מה כדאי לספר לילדים שיושבים איתנו על שולחן הסדר, אמרת בעצם אין פה איזה כל כך הבדל בין ילדים ללא ילדים, לכולנו אנחנו צריכים לספר סיפור אחד פשוט, שעכשיו אני מתחיל להבין על מה הוא מדבר. הסיפור הפשוט של ההגדה של פסח אומר שיש לבן אדם כאן ועכשיו אפשרות לתכנת את החיים שלו, להיות בעל הבית, להיות בשליטה על החיים שלו, לא שהגורל עיוור או לא יודע מי יסדר לו כל מיני דברים, אלא הוא מתחיל לקחת את ההגה של החיים שלו בידיים שלו. זה בגדול הסיפור של האגדה של פסח?
כן, אבל כבר הוא מברר את המטרה, לאן להגיע, על ידי מה להגיע, מה צריך להשתנות, וכו' וכו'. זאת אומרת, כל המרכיבים של החיים. זאת אומרת, האגדה של פסח, היא מביאה את האדם לקודם כל השגה מהם החיים האלו, בכמה הם מוגבלים לבית, וממש מתאימים לבית קברות, ואיך אפשר לעשות כאן תחייה, ולצאת מהמצב הזה, למצב שאתה מתעלה מעל הטבע הנוכחי, ומגיע לדרגת השלמות. חופש. חופש ממה? ממלאך המוות זה נקרא.
שמה זה אומר?
ממלאך המוות, שאני מתעלה למעלה מהמוות.
שאני לא אמות יותר?
כן.
שאני אוכל לחיות חיי נצח, זה מה שאתה אומר לי? זה החופש שלי, זה החירות שלי?
נכון.
מה זה חיי נצח?
לא יודע, תתאר לעצמך מה זה נצח.
שבן אדם לא מת.
כן.
לא מקרה אף אחד שלא מת. כל האנשים הכי טובים שהכרתי מתו בסוף.
זה לא בני אדם. אתה מדבר על הגופים.
אז לא הבנתי, מה זה שבן אדם?
אז מי לא מת?
אני מגלה בתוכי... עוד משהו שנקרא אדם פנימי, האני שלי, והאני הזה, אני מנתק מהגוף שלי, וכשהוא מנותק מהגוף שלי, הוא יכול להגיע למצב שהוא לא ירגיש מיטה.
לא בדיוק תופס. על זה צריכים לדבר בשולחן?
לא, 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 אז נעזוב את זה.
אנחנו רוצים מאוד להתפקס. מה כדאי לנו לחשוב בזמן ליל הסדר עם האנשים? אז המוטיב הזה היה שחרור ממלאך המוות. אז איך הגדרת את המלאך המוות הזה? לא בדיוק אני לא. תופס.
חברים, נעשה אולי ריסטארט.
אוקיי.
מעולה.
כן?
כן, גם עם איזה סיכום, כי כבר לשיחה הזאת תשארו לנו שתי דקות.
אז בואו אנחנו נסכם מה שעכשיו, שאנחנו עכשיו, אני לקחתי אתכם למשהו גבוה, כן? שאם יש לנו שבוע פסח, כן? אז אנחנו יכולים לשבת, שבוע ימים.
זה בתימן היה עושים אולי שבוע, היום בסוף הזה עפים כל אחד.
מחכים לאוכל קצת
קדור.
כן, ואז אנחנו יכולים לברר את הדברים, אתם יודעים, כמו שיוצאים לשבוע נופש.
בימינו אין, רוב האנשים אחרי שעתיים עפים לפקק.
זהו, אז נעזוב את הדברים האלה, אלו שרוצים לדעת את כל הדברים האלה, רוצים להגיע באמת לחופש, להשגת החיים נצחיים, הם צריכים לבוא לחומת הקבלה, וללמוד כבר אצלנו, איך עושים זאת, ובאמת אפשר, כמו שכתוב עולמך, תראה בחייך, שאתה יכול להשיג את הכוח העליון, האלוקות מה שנקרא, לכל אחד זה פתוח, לכל אחד זה אפשר, רק צריכים רצון לזה. אז מי שרוצה הוא יבוא, ואנחנו נשתדל עם כך לחשוב על איך לעשות סדר הזה, כמה נותנים לך בדרך כלל לשיפור שלך, של סדר פסח לפני
המנה הראשונה.
מנה הראשונה.
תקטע, כל אחד קורא קטע. אבל מאוד רוצים להבין, יש רצון מאוד גדול להבין מה שקוראים. זה העניין. שאנחנו מרגישים שאנחנו קוראים ומבזבזים את הזמן. אם היינו מבינים מה אנחנו קוראים, אז ההרגשה הייתה אחרת. זה העניין, זה נראה לנו עתיק, זה נראה לנו לא רלוונטי, זה נראה לנו...
מסיימים?
לא, תן לנו, אז בוא, נסיים את השיחה הזאת ונעשה עוד
מי שרוצה הצבא. בצורה כזאת כמו שאני עכשיו התחלתי,
כן?
הוא צריך לבוא לשבוע ימים.
ומי שלא,
ומי שלא, אז אנחנו נמשיך בזאת השם, בפעם הבאה, ונשתדל לעשות את זה
קבענו.
בצורה ככה, במשפחה הטיפוסית שלה.
קבענו, הרב לייטמן, תודה לך, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו, מזמינים אתכם לשיחה הבאה שלנו, עד הפעם הבאה שלנו, כל טוב, חיים חדשים, להתראות.